אתם מאזינים לפודקאסט היורו.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורו 2024 בחסות פרטנר פרייבט 5G, רשת הסולר המתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2300 לפרטים ולהצטרפות, ואנחנו עם פרק חדש לסיכום עוד שני ימי משחקים. איתכם רז אמיר, אצידי אורן קדוש וגילי ורמוט.
מה נשמע?
חברים.
לילה טוב.
שלומכם.
בסדר.
נהנים.
יפים. היפים אך מרוצים?
מרוצים.
טוב.
מסתכלים על הטוב, רז, אתה שר על היפים.
אני בגילי כבר לא מסתכל על זה. כן, בואו נתקדם למשחקים. נתחיל ככה עם משחק הכי, ניפק הכי הרבה שערים, אפשר להגיד, בימים האחרונים, שזה פולין נגד אוסטריה.
חשבתי הולנד צרפת.
כן. בית ד', פולין אוסטריה, בית שבאמת פולין בעצם מסיימת את דרכה ביורו. נפרדת מהיורו, באופן צפוי, כפי שאתה אומר. אוסטריה 3-1, מסתמנת כנבחרת שיכולה להיות סוס שחור בטורניר הזה.
כן, פולין כצפוי, עוד בתחילת הטורניר, אמרנו שהיא אחת מהנבחרות החלשות. לבנדובסקי גם לא מצליח להשפיע, שכאילו יש בו תקוות, וגם ראינו גם העונה בברצלונה שהוא מעבר לסיו. ואוסטריה מנגד, נבחרת שכל הזמן הולכת ומתקדמת, הולכת ומשתפרת, מוציאה המון כישרונות, כמעט כל השחקנים שחקני בונדסליגה, משחקת בקישור עם סאביצר, מדורטמונד ליימר, מביירן מינכן, באומגרטנר, זאת אומרת שחקנים.
סייבלד מלייפציג, שחקן מצוין.
נכון, הקשר הגרזן כאילו שמשחק ומשחרר אותם יותר קדימה. הפעם גם, אם אני לא טועה, ארנאוטוביץ' פתח במקום גרגוריץ'.
נכון.
שאתה אף פעם לא יכול לדעת איך זה יהיה, כי יש פעמים שאתה אומר איזה כוכב הוא ואיך הוא מרים את הנבחרת, ויש פעמים שהוא מפריע לה, אבל הפעם הוא היה טוב, ואוסטריה ניצחה בצדק כמובן, וההנחה היא שהיא תצליח לעלות מהמקום השלישי.
כן, כמובן שהדברים תלויים בה, שזה מה שמבחינתה אפשר להגיד משמעותי. יש שם מאצ'אפ מעניין במשחק האחרון, שינהל את שלב הבתים מבחינתם, אוסטריה.
אני רוצה להוסיף לפני זה, אני רוצה להוסיף על סאביצר.
כן.
סאביצר בעיניי זה קשר, שהוא אחד האנדר-רייטדים באמת הגדולים שיש בכדורגל, קשר באמת מצוין, הוא יכול לשחק גם 50-50, גם כ-10, ראינו אותו אפילו קצת בקו, באמת שחקן, וואו, אין דברים כאלה, אני כל כך אוהב את השחקן הזה, ההצטרפות שלו מקו שני, המיקום שלו תמיד על גבול המושלם.
שסאביצר, אני אמשיך את הנקודה שלך, הוא מאפיין משהו שאנחנו רואים גם בטורניר הזה, ששחקנים מרכזיים בנבחרות שעשו עונות טובות, גם הנבחרת שלהם טובה. ושחקנים מרכזיים שהיו בעונה לא טובה, אתה רואה שהנבחרת גם היא, כמו השחקן לצורך העניין. וסאביצר כמובן, אתה יודע, הגיעו עד גמר ליגת האלופות, עשו עונה מדהימה בדורטמונד. אוסטריה 3-1 מדהים, נזכיר שרק לפני 2 ו-10 חודשים, ישראל ניצחה אותם 5-2. מה קרה מאז, איפה הם ואיפה אנחנו. מדהים. במשחק הנוסף באותו בית, בית ד'.
אתה אגידו הפוך אבל בנושא הזה, אתה יודע.
זה הפוך כנראה בקרוב. לצערנו. בית ד', צרפת הולנד. צרפת נשארת הנבחרת היחידה למעשה בטורניר, שאף שחקן שלה לא הפקיע גול.
לא הפקיע, אבל גם לא סופגת.
שער עצמי של וובר, במשחק הראשון נגד אוסטריה.
נכון, אבל תשמע, יש להם
0-0 נגד הולנד.
קשה מאוד לכבוש נגד, למרות שהיה שער שבסופו של דבר נפסל.
מה דעתך על השער הזה?
אני חושב שהוא, תשמע, זה שהוא היה בעמדת נבדל דאמפריז, זה נכון, אבל הוא לא הפריע לשוער לראות את הביתה. הוא פשוט הפריע לו לזנק כביכול, ולכן אני יכול להבין למה זה נפסל. אתה יודע, אם דאמפריז היה עומד מטר אחורה, ועדיין בנבדל, מטר אחורה או מטר הצידה, השער הזה חוקי לגמרי.
אתה מסכים יש לי עם הדבר הזה?
אני מבחינתי תמיד השאלה, אם השחקן לא היה שם, אם השוער היה יכול להגיע לכדור. היה מקרה כזה, העונה, הפועל פתח תקווה ביתר, שיצא לי לפרשן את המשחק, שפריידי ישבה בעורבה להפועל פתח תקווה, כדור טיל צמוד לקורה, ועמד שם שחקן, שהשוער גם אם יש איתו עוד שוער לא מגיע, וזה נפסל.
כן.
זאת אומרת שאני לא יודע כמה יש פה בכלל את השיקול דעת לשופט, זאת אומרת, אם זה שם, אז זה נבדל וזהו, אז זה הדילמה פה.
השאלה שלך, זאת באמת, זה העניין.
זה נבדל על הפרעה, אבל פה ההפרעה היא תיאורטית.
היא תיאורטית, אני חושב שמעניין לא היה לוקח את הכדור הזה.
אז מבחינתי, אם זה המשפט, אז זה היה חייב להיות שער.
כן, אבל הקטע שהוא גם לא, הוא לא יכל להגיע, כי בגלל איך שדמפריז
אמר... יכול, אם הוא מנסה לזנק, הוא מזנק על דמפריז, אבל גם זה...
בדיוק. לא, אז אם דמפריז לא שם, לא שם, הוא מצליח להגיע לכדור?
אני מסכים איתך.
אני
חושב שלא. זה מבאס.
בשני המקרים זו החדשה שהיא ספקולטיבית.
נכון.
אתה משער מה היה יכול לקרות.
אבל בגלל שאנחנו לא סגורים ב-100%, בגלל זה פסלו את זה. זה העניין, אתה מבין?
וזה מבאס.
בגלל שהוא עמד שם והוא כאילו... אני אומר לך, אם עכשיו קח את אותה סיטואציה, דמפריז בנבדל, אוקיי?
כן.
בנבדל וכאילו... אבל הוא לא מפריע לשוער לראות את הכדור. שים אותו מטר אחד הצידה יותר, הוא לא, אין סיבה שהוא יסוד את השער הזה. שים אותו מטר אחד אחורה, אוקיי, שהוא יכול עדיין לזנק, השוער, הוא לא, הוא לא צריך לסוד את השער הזה.
כן.
בגלל שעמד בדיוק באותה הנקודה, אז. כן. אתה מבין? הוא היה בנבדל בנקודה הזאת, ספציפית.
והבאסקי זה הולנד, וזה צ'אבי סימונס, שסוף כן. סוף, אתה יודע, לתת גול, אולי גול ניצחון במשחק הזה. ודווקא מה שהיה מפתיע, שפתחתי את ההרכבים לפני המשחק, שדווקא דשן, שבא כאילו כפייבוריט, החסיר את אמבפה, הכניס במקומו את צ'ואמני.
כן, הוא כאילו חזר למערך של מונדיאל 2018.
כן, שרביו זז שמאלה כזה, בתפקיד מטווידי, שיוצא ונכנס למרכז כזה, ובאמת חזר למערך שהביא לו את המונדיאל ב-2018. אז זה היה יותר שמרני כאילו, משחרר את גריזמן קצת יותר קדימה, ומצד שני הולנד עם שינוי התקפי דווקא, כי יצא פרמן, שהיה חלש משחק קודם, קשר אחורי, ונכנס פרימפונג.
נכון.
שהצבא של פרימפונג הזיזה את צ'אבי סימונס למרכז, עשתה אותו מתחת לחלוץ, נתנה לו חופש, הולנד במערכת יותר התקפי, אבל עדיין צרפת חזקה יותר. אתה יודע, גם עכשיו רואים את בלגיה, עוד מעט ננתח את המשחק של בלגיה, קשה להגיע נגד צרפת למצבים, הם פיזיים, קנטה נהדר, עוד שהוא אמני לידו, זה בכלל קשה לשחק נגדם.
אתה עובר שחקן אחד, אתה מקבל עוד איזה הר מולך, כל שחקן שם זה... זה אולטרה שחקן, זה איכויות אחרות, זה עוצמות אחרות, זה באמת נבחרת שקשה להפקיע נגד השאר.
לא מפספסת כמה וינגה?
הוא כן, הוא כן, אבל תשמע, זה לא שאתה עכשיו אומר, הביו לא טוב, וצריך במקומו, או שהוא המני, או קנטה, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה שחקנים טובים, שבאמת זה לא, זה מי שבאמת המאמן מרגיש אותו הכי נוח, אפילו ברמה של אימון, כי כולם שם באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
התחושה שלי, אבל אנחנו נדבר גם על המשחקים של הנבחרות האלה בהמשך, אמרת בלגיה, גם פורטוגל, התחושה שלי זה שאין בשורה בינתיים, לא מצרפת, לא מפורטוגל ולא מבלגיה.
קודם כל, אבל חכה. אבל חכה.
לא ראינו את העוצמה.
אני לא זוכר הנבחרת שהתחילה טורניר וסיימה אותו באותו הלבל, או באותה הרמה. זה לא, בדרך כלל זה לא קורה, אתה יודע, הם צריכים להיות בסיס שלהם בסוף. וכל הקטע בבתים, בטורנירים גדולים, אם אתה תראה את הנבחרות אפילו שזכו במונדיאל, אם זה ב-82 מאיטליה.
גם ארגנטינה במונדיאל זכתה, התחילה חלש.
בדיוק, אז עוד פעם, שאתה רואה נבחרת שהיא גם כשהיא לא מספיק טובה, אבל קשה להפקיע נגד השער, ושתוך כדי תנועה הוא ידע לתקן את הדברים, כי אני בעיניי, הוא צריך לתקן דווקא יותר בצד הימני שלו, דמבלה הוא שחקן מצוין, יש לו טכניקה אדירה, ובנבחרת הוא גם לפרקים הוא טוב, אבל לדעתי שחקן כמו קומן כזה צריך לקבל קצת יותר הזדמנויות, כי הוא יותר יציב, הוא יודע לעשות העבודה יותר טובה מבחינת העבודה הקבוצתית. זה בעיניי, וחוץ מזה, לשחק במערך שהוא קצת יותר התקפי. קודם כל, אם מבפה ישחק, אז זה כבר סיפור אחר לגמרי, ואז גריזמן יהיה יותר קרוב לקישור ולא יהיה החלוץ המדומה, ראינו שהוא היה יותר קרוב לשער, אז פתאום הייתה לו התרגשות שהיא שונה, וזה לא מתאים לגריזמן. אני אומר, הוא מקבל כמה מצבים טובים, ובאמת...
גריזמן זה מתכתב עם מה שאמרתי לפני כמה שניות, העניין של העונה שהשחקן עצמו עבר. גריזמן הוא, אנחנו מכירים אותו כברומטר של נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, גריזמן מגיע מעונה לא טובה.
אין איזה חוקים כל כך.
החצי הראשון היה טוב, החצי הראשון של העונה היה טוב, אבל באמת, אתה יודע, זה עניין של...
גריזמן היה חלש מאוד, עד מחזור נראה לפני הסיום שהוא פתאום נתן 3-4 ו...
אבל זה העניין, אבל מספיק שעכשיו יתפס לו במשחק טוב, אתה יודע, ואז...
הוא הגיע למצבים, ובאמת אם הוא שם את אחד המצבים הטובים שלו, אז אולי אנחנו מדברים קצת אחרת. אמרתי עוד אחרי המשחק הראשון של צרפת, שעם כל הכוכבים והכל, בסוף התלויה באמבפה בצד ההתקפי, וראינו את זה גם במשחק הזה, בלי אמבפה, זה לא אותה קבוצה, דמבלה באמת שמקבל כאילו את המפתחות בנבחרת, די מאכזב.
אני חייב אבל להוסיף לגבי תורם. הוא קיבל את הזדמנות בחוד, ואני באופן אישי מאוד מחזיק מהשחקן הזה, הוא גם פירגן שם, הוא גם מייצר את המצבים שכן היו לצרפת. שמעתי חלק מהפרשנויות שרצו את ג'ירו לפניו, או לא משנה איזה שחקן כזה או אחר, בעיניי תורם שחקן נהדר, צריך לקבל יותר את הקרדיט, ככל שיתנו לו יותר, ביחד עם אמבפה, זה יכול לראות ממש טוב עבור צרפת.
כן, מחזור הבא, צרפת נגד פולין, אני מניח שנראה מחליפים. בצד הצרפתי, שיקבלו את המלוכה, פולין כבר סיימה את הדרך שלה, ואוסטריה נגד הולנד, איך אתם...
לא חסר בצרפת את מי להכניס במקום, זה לא יהיה משמעותי, שוב, רק לאמבפה בעצם אין תחליף, אני חושב. כמה וינגה, קונטה בבלם, ג'ירו, הכל יהיה בסדר איתם, ובטוח שהם ירצו להמשיך לנצח, אתה יודע, לסיים את זה כמו שצריך. אגב, עוד נקודה.
הם ירצו את המקום הראשון.
כן, בוודאי.
אז כן, חשוב המקום הראשון.
ועוד משהו שמראה על העוצמה של צרפת, הם השאירו את הולנד על סביבות ה-40% החזקת כדור, שהולנד ידועה בהחזקת כדור, שנים לא היה להם נתון כזה, אולי עשרות שנים, הולנד על 40% זה גם הרי משהו על הנבחרת הצרפתית.
אוסטריה נגד הולנד, יש שם פוטנציאל הפתעתי?
פוטנציאל יש, אבל אני חושב שהולנד, הולנד נבחרת יותר חזקה, לא אתפלא אם יהיה טקו במשחק הזה, אבל הולנד אנחנו ראינו אותה, ואנחנו גם פה דיברנו על כך שיש שם לא מעט שחקני קישור שחסרים, זה קופ מיינרס ודיונג ואחרים, ושאתה רואה ששחאוטן משחק ורנדרס, שאנחנו מכירים אותו ממילן, מה שהוא עושה ושחאוטן בתקופה שלו בבולוניה, תמיד שלא משנה מה, יש להם את השחקנים באמת האיכותיים, ביחד עם סימונס בחלק הקדמי, בגלל שקומן עבר ל-4-3-3, או 4-2-3-1, אז כבר הנבחרת נראית הרבה יותר טוב, יש לו שני שחקנים מהירים כל כך על קו ימין, זה איכויות אחרות, שוב, זה אולי לא בלבל של צרפת, למרות שהיא כן הצליחה להוציא פה נקודה, אבל נגד נבחרת כמו אוסטריה, הולנד צריכה לנצח.
טוב, נעבור לבית A, שם אוקראינה מצליחה לטטט את התבוסה במחזור הראשון, 2-1 על סלובקיה, בעצם נותן את עצמה סיכוי, למרות הכל, זה למעשה הבית אולי הכי פתוח אפשר להגיד, אחרי הניצחון של בלגיה על רומניה, אז איך זה הולך, לאן זה הולך הבית הזה, ומה חשבתם על האוקראינים במשחק האחרון?
זה בית שעל הנייר היה נראה הכי צפוי, הכי נוח לבלגים, ופתאום נהיה שם סלט אחרי המחזור הראשון, והאוקראינים אמנם ניצחו, אבל המחצית הראשונה הייתה המשך ישיר למשחק שלהם נגד רומניה, אתה רואה רגליים כבדות, שחקנים בחוסר ביטחון, ממש רחמים עליהם, אתה יודע, רוצים כאילו לברוח מהמשחק, כדור לאדם והם לא מצליחים לשלוח את הרגל, ממש כמו קופאים בבלקאוט כזה, ומקבלים את הגול הזה מסלובקיה, מחצית ראשונה ממש כאילו המשיך המשחק נגד רומניה, מחצית שנייה הם קצת, אתה יודע, השתפרו, ופתאום הגול הזה של שפרנקו, שנתן להם, אתה יודע, בסוף זה הפסיכולוג הכי טוב, הגול הזה,
כן.
שינה להם מנטלית המשחק, אחרי זה שפרנקו גם עם הבישול הזה, הנהדר לירמצ'וק, וכך הפכו את התוצאה, והתחילו פתאום מודריק נפתח, והתחילו להראות איכויות, סך הכל עדיין, על אף הניצחון, אוקראינה די מאכזבת אותי.
אוקראינה?
כן.
אז זה הקטע שאני רואה את זה קצת אחרת. אני רואה את אוקראינה...
וזה אנחנו פה.
זהו, לא, אני אגיד לך למה אני רואה את זה אחרת, כי גם נגד רומניה, עזוב, זה היה 3-0 הכי משקר שיכול להיות, בעיניי. אתה ראית את אוקראינה שולטת עכשיו, זה לא שמי ששולטת יותר אז היא טובה יותר, אנחנו מכירים את זה שקבוצה שמתגוננת ורוצה את המעברים וכל הדברים האלה, ורומניה באה מוכנה גם למעברים, גם בנייחים, גם בהכל, וגם בלחץ הגבוה שלה, אבל אוקראינה ראיתי, אתה יודע, אתה רואה את האיכויות שיש לה, היא נבחרת על הנייר, ובמגרש גם זה היה נראה שהם אפילו יותר טובים, אבל הם באמת נקצו כמו שצריך, וגם במשחק הזה, אז כמו שאמרת, המומנטום המשיך, המומנטום המשיך בקטע לא טוב, אבל אתה מבין שבסופו של דבר היכולת כן השפיעה, והיא נבחרת יותר טובה גם מהסלובקים, ולדעתי גם מהרומנים, וזה שהבית כל כך מאוזן, עם 3 נקודות כל נבחרת, הכל יכול לקרות בו, והמשחק האחרון, תשמע, יהיה מרתק הבית הזה.
קצת על בלגיה שמנצחת את רומניה, רומניה, טוב, כבר דקה שנייה זה היה 1-0, הצליחות הרבה יותר לבלגים, בוא נגיד ככה. נקודות שאפשר לקחת מהמשחק הזה, קודם כל זה טילמנס, שעשה יופי של משחק עד שהוא הוחלף. אני עדיין מתקשה להבין אבל את ההרכבים של,
כן.
של טדסקו, אני לא מצליח להבין איך הוא הולך עם לוקה בקי או כזה בהרכב,
כן.
ששחקנים כמו פנדה וטרוסר,
ודקית על הרי.
זה מטורף.
אז טרוסר היה חלש משחק קודם, והוא גם תקוע איתו, כי גם הוא אוהב בשמאל וגם דוקו בשמאל, אז הוא ויתר עליו שזה בסדר, עשה שינוי, אבל הכניס את לוקה בקיו, שיש לו את אופנדה, ואפילו בקיוקו, מאיינדובן,
גם, נכון.
גם, עם רגל
גם
שמאל.
גם דקיטל הרי. גם רגל שמאל.
אני באופן אישי פחות מחזיק ממנו.
אני גם פחות החזקתי ממנו, אבל העונה הזאת הוא עשה עונה אדירה.
כן, באטלנטה הוא השתקם.
עשה עונה אדירה.
יש לו שם מגוון, לוקה בקי אולי אחרון ברשימה. כן?
אחרון. זה גם בקיוקו, שהוא שחקן שמדברים על ברסה שהוא הייתה.
לא, עונה גדולה באיינדובן, הוביל אותם לאליפות, וגם במשחקי החנה היה נהדר שנכנס, שחקן רעב שהוכיח את עצמו כל דקה, ולוקה בקי הוא יכל לסיים את המשחק, אתה יודע, כל מיני פרצות הכדור אצלו, החלטות לא נכונות, לא מספיק מדויק בסיומת, וכן, כמו שאתה אומר, הוא עלה במין אתה לא יודע אם זה קו 4 או קו 3, עם תיאת הבלם בצד שמאל.
הוא מתחכם מדי,
ואז כאילו, ואז כאילו דוקו על כל קו שמאל, ובצד השני קסטני על כל קו ימין.
הוא מייצר שילוב, זה,
כן, זה גם
תיאתה ביחד עם דוקו בקו שמאל, אבל שדוקו על הקו, אז תיאתה נכנס יותר לאמצע.
כן, תיאתה עושה לו את האופציה כן. של הבלם השלישי מצד שמאל,
בדיוק.
כי ברן הוא רק בלם, אבל ראו הבדלי רמות, ראו הבלגים מצוינים, יצרו המון, המון מצבים, דבריינה באמצע היה מעולה, כל הזמן בודדו את דוקו, אבל מצד שני, מה שאמרתי של הצרפתים, קשה לי לראות את זה קורה, הבלגים חדירים, הבלגים רכים,
כן.
ואתה רואה גם את הרומנים שלקראת הסוף, אתה יודע, פתאום פחות פחדו והתחילו לזרוק שחקנים קדימה, הגיעו למצבים, היה שם מצב של 1-1, 100% גול לטובת הרומנים, שקסטיל צצר טוב, ואתה רואה את הבלגים קצת, לא מסודרים, קצת פאניקה, דברים שאתה לא רואה אצל הצרפתים.
אז אני מסכים לגמרי, וזה בא לידי ביטוי, בגלל שאם אנחנו מסתכל על הרביעייה האחורית של בלגיה, אז אתה רואה את קסטן, שאנחנו מכירים אותו עוד מהטלנטה בזמנו, ופאז וורטוגן וטייטה. שחוץ מטייטה, אין שם אף שחקן שהוא באמת מהיר ברמה שהיא קיצונית, וגם הוא, אתה יודע, יש לו מהירות טובה.
במצב של הרומנים שרפו אותו על המהירות.
נכון, בדיוק. עכשיו, אתה מבין שאין להם שם מהירות בחלק האחורי, ומה אתה רואה את הקבוצה הזאת עושה את בלגיה? כל הזמן לוחצת גבוה. אז איך הם לא יהיו חשופים מאחור? הם כל הזמן לוחצים גבוה. עכשיו, גם הרומנים לוחצים גבוה, אבל הבלגים קלטו את זה, ואז הם שיחקו ישיר מאוד.
זה היה משחק מעניין של מצבים.
בדיוק. כל כדור עומק ראית המצב לשער שם. אני אומר, רק המאמן שיבוא ויחכה נמוך, שיקח את הקבוצה שלו קצת אחורה ולא ילחץ, הוא ירוויח גם התקפית.
אז אני אמשיך אותך, הנה, בלגיה, אוקראינה, זה המשחק הבא לאוקראינים, יש מהירות בחלק הקדמי. שחקן כמו מודריק יכול להביך אותם במהירות.
אז אם בלגיה תמשיך ללחוץ כל כך גבוה, ובלי לחשוב, הרי החלק האחורי שלהם יחסית איתי, אם הם יחצו כל כך גבוה, והאוקראינים משחקו ישיר כמו שצריך, אז אין סיבה שהם לא עשו את העבודה. באמת אין סיבה. אבל מבחינת האיכויות, לבלגים בחלק הקדמי דיברנו קודם, ההבדל הכי משמעותי בעיניי במשחק הזה, שעזר לבלגים, זה הצבא של דוקו סוף סוף בצד שמאל, שדיברנו על זה גם פה, וגם דבריינה שהיה מצוין, אבל מה יהיה עם לוקאקו? לפני שנגיע
אם הוא לא ייתן גול,
למה שיקרה,
לא יכולים לעלות.
מה יהיה עם לוקאקו? זה ממש מזכיר לי, כאילו, אתה יודע, כמו שמישהו משקיע בדייטים עם בחורה, ומוציא אותה, והולך איתה, ופה ושם, ולא משנה מה,
והיא במחזור.
לא תזרום איתו, לא תזרום, לא ילך.
אני חולה עליו, אני מחזיק ממנו, בעיניי הוא היה צריך להיות לא ברומא היום, אלא בטופ של הכדורגל האירופאי. הוא מגוון, ראית גם בגול הראשון שהוא מוריד קיר, הוא דריבליסט, הוא קיר, הוא חיית רחבה. יש לו חוסר מזל, שמע, פסלו לו כבר 3 שערים, אתה יודע, אם אין ור יש לו 3 שערים. הוא מחמיץ, חוסר מזל, סיבובים, נופל קצת. בעיניי הוא השחקן הכי חשוב בבלגיה, אם אתה מוציא אותו, יהיה להם שם חור בתשע, למרות טופנדה. אני ליבי אליו, אתה יודע, אני יושב, אני מת כבר שיכנס לו הכדור, אני לא יודע למה כל כך יש לי אליו, אתה יודע, אני עוקב כל המשחקים, ואני מת כבר שהוא ייתן גול, כי גם מגיע לו, הוא גם מפרגן, אתה יודע, זה לא חלוץ אגואיסט.
הוא אמרתי, הוא משקיע, כן. הוא עושה הכל, הוא עושה הכל, הוא עושה גם הכל נכון עד הסיומת, עכשיו באמת, הוא צריך דבר אחד, הוא צריך את קונטה, צריך לעבור לנפולי, זה מה שהוא צריך, קונטה הוציא ממנו את המקסימום, זה מה שהוא צריך לעשות. כי אחרת זה הולך למקום לא טוב, כבר כמה
שקרה הוא ייתן.
כן, נגד אוקראינה הוא ייתן. מי עולה מהבית הזה, תגידו? לאן זה הולך הבית הזה?
זה שנהיה בלגיה, אוקראינה, מחזור האחרון, זה המעניין.
אנחנו הולכים כנראה עם הבלגים, ואז סלובקיה, רומניה,
מה? אם יהיה טקוים.
יפה, זה מה שבאתי לומר. דווקא טקו בבלגיה, נגיד, נגד אוקראינה.
טקו, אתה חושב?
ואז כולם עם 4 נקודות.
כן. אם זה...
לא נראה לי, אבל. אני כאילו, לא, תחושתי בלגיה תנצח את אוקראינה. סלובקיה נגד רומניה, זה בעצם המשחק...
זה קרב שקול, כן.
כן.
תשמע, מה שכן, טקו בין בלגיה לאוקראינה, אוקראינה... האמת, אם הכל יוצא טקו, אוקראינה מקום אחרון. אם
שני המשחקים טקו...
כן, בגלל היחס שערים.
אז אוקראינה צריכה לבוא בשביל לנצח.
ברור, ולכן בלגיה תנצח.
זה יפה, זה יעשה קרב טוב.
לכן בלגיה תנצח.
ולכן היא לא תנצח.
כן. טוב, אני הולך עם בלגיה, ואני חושב סלובקים טובים יותר מהרומנים. לא בהרבה, אבל...
אני חושב שרומניה, בגלל שהיא יודעת שטקו טוב לה, ביחס שערים טוב על סלובקיה, אז הם יבואו לסגור דווקא הפעם יותר.
טקו נטול מצבים.
בדיוק, אז הם יבואו יותר לסגור, כן, הם יבואו יותר לסגור, והסלובקים יצטרכו דווקא ליזום, להרגיש יותר ולהיות יותר טובים, ולהחזיק בכדור, כי הם יצטרכו את הניצחון כביכול. אני חושב שהבלגים ינצחו מצד אחד, והרומנים גם כי יוציאו לפחות הטקו.
יפה. נעבור לבית האחרון שלנו להיום, גיאורגיה נגד צ'כיה, משחק ש... היה לו שתי מחציות כזה שונות, ממרטשווילי נתן הצגה בחצי הראשון, 8 הצלות, זה הנתון הכי גבוה שהיה אי פעם ביורו לשוער. מה חשבתם ואיפה כבר אצחליה בטורניר הזה?
כבר אצחליה בעמדה של, האמת שהיום הוא היה כאילו צב על צד שמאל, אבל הוא יותר באמצע, וזה דווקא צריך, מתי שהוא צריך לעשות את ההסבה הזאת בעיניי, אבל מי שהכי דומיננטי, כן, הוא צריך לעשות את ההסבה הזאת, כי כבר הוא בקו, הוא כבר צפוי מדי, וממרדשווילי, זה השחקן המצטיין של המשחק, אם אתה רוצה לקחת משהו מהמשחק הזה, זה ממרדשווילי.
אתם מכירים את הסיפור על ממרדשווילי?
השוער שלישי.
לא, זה יותר גרוע מזה. ממרדשווילי, לפני שנתיים, ולנסיה מחתימה אותו לקבוצת מילואים שלה, שהיא ליגה רביעית בוולנסיה, ואז באותו קיץ, שוער אחד נמכר, שוער אחד נפצע, והשוער הראשון התחיל את המחנה אימונים, איזושהי מחלה, איזו קורונה, ולא היה שוער. אז לקחו ממרדשווילי, מאותן מחנה מהסרטים, הם שילמו עליו 500,000 יורו. הוא הולך לעוף עכשיו ב-60-70 מיליון. כנראה ניוקאסל, זה הדיבור הכי חזק כרגע.
נכון.
שוער שבאמת הגיע להיות שוער מילואין של...
טביליסי.
הוא בשנתון של דניאל פרץ. אם אתם זוכרים, נבחרת ישראל הדיחה אותם ביורו.
אז אולי דניאל פרץ בביירן גם יהיה איזה סיפור. צריך כמה פציעות שם.
סימנו לפני הטורניר אז עם דניאל פרץ, כבר השיחה כבר.
כן, היה, כי השוער ראשון בוולנסיה היה עונה שלמה.
שוער באמת שוער מצוין, באמת.
מדהים, והיה שם תחמצה מטורפת בסוף.
כן, שבשנייה האחרונה...
את כל התמונה של הבית.
זה מטורף.
המהלך של המבשל היה אדיר, הוא פתאום פיתח מהירות, שחקן של הפועל ניקוסיה, אם אני לא טועה, הוביל את הכדור עד הסוף, מסר ימינה נהדר, ואתה יודע, זה שנייה שזה אתה ואלוהים, והוא בעד כאילו טוב עם הפס, אבל עלה לו מעל המשקוף, אתה יודע, זה ככה מפספסים.
אולי של הבישול זה של ורמוד בימים היפים.
ככה מפספסים תהילת עולם. אבל אתה יודע מה הבעיה? שאתה מבשל ככה, אתה תלוי במסיים. עכשיו לא הזכרו את הבישול הזה.
לא הזכרו.
זה באמת יכול לטרוף את כל הקלפים של הבית, אבל זה לא קרה. זה יכול לסדר לנו חתיכת סיום. פורטוגל מפרקת את טורקיה, משחק שמתחיל, לא יודע אם ראיתם את הקטע הוויראלי הזה שרץ ברשת, עם מונטלה יורד מהאוטובוס, וסדרן נוצר אותו, מבקש את הקרדיטציה, כי היא לא הייתה לו, אז הוא בא ושם את התוך הפנים, בזלזול כזה, מגעיל. זה הקרמה של ה...
זה, תדייק, תדייק, תדייק. לפני זה הוא אומר לו, בוא, אני בא עכשיו, באתי פה מהאוטובוס של טורקיה, תראה, והוא אומר לו, לא, אני רוצה אותה תג, אבל אתה רואה איזה מאמן התחיל לטורקיה, בוא.
כנס לנעלי מונטלה רגע, מה היית עושה?
כן, מה, אתה לא אומר, בוא.
אם הוא לא מכיר את מונטלה.
אבל אתה עכשיו מחכה לאוטובוס, אתה כסדרן מחכה לאוטובוס של הנבחרות, אתה רואה את האוטובוס, אתה רואה אותו יורד מה... זהו, זה מביך.
כן, ככה זה התחיל, ותשמע פה...
אתה ישר עם הסדרן, אתה לא רואה את המאמן, אתה לא רואה אותו.
לא רואה את המאמן, בעיניי הוא צריך להיות גדול מזה. כן, פורטוגל, 3-0, נדבר על מי? על רונלדו?
אפשר.
בישל מתוך אינטרס או מתוך פרגון?
לא, פרגון.
פרגון, כן?
ברור, מה?
אותו למלך הבישולים של כל הזמנים ביורו.
אני חייב להגיד לך שהוא יצא אדיר עם הפרגון.
כן.
יצא באמת גדול. קודם כל, המסירה עוד קודם הייתה וואו. כן. של נבס שרק נכנס ממש כמה דקות קודם לכן. כדור עומק אדיר, זה היה את הקו ההגנה של טורקיה יחסית גבוה, התנועת עומק של רונלדו הייתה גדולה, והמסירה שלו...
אחרי המשחק הראשון אמרו שרונלדו מפריע לנבחרת, היום אומרים שרונלדו מפרגן לנבחרת, איפה האמת גילי?
גם וגם.
גם וגם, איפה האמת?
אני באופן אישי הייתי מעדיף לראות את הנבחרת אחרי התקופה שלו כבר, שישחרר אותה, אבל אם במשחק הקודם דווקא רוב הביקורת הייתה כלפי מרטינז המאמן, שהמציא איזה מערך וככה הרכב, בוא נגיד שיש לו כלים להוציא הרבה יותר ממה שהוא עשה.
הוא מוכיח שהביקורת הייתה מוצדקת.
זה מה שאני בא לומר. עזב את הקו 5, הוציא את דלות, הוא כאילו שילם את המחיר, מנדס ששחק כבלם שמאלי עבר שמאל, הקנסלו עבר מגן ימני, סידר את הקבוצה, נכנס פליניה לאמצע, ברונו פרננדס ב-10, בדיוק 4-3-3, רגיל, לא מתחכם, לאו, ברנרדו סילבה, הכל פשוט וטוב, הדברים מסתדרים.
ובתוך כל זה אבל,
דיברנו.
כל זה, לאו חסר לי.
חכה. קודם כל הוא הוציא אותו חסיד מוקדם בגלל הצהוב.
וגם בחצי הראשון.
לא, 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 בחצי הראשון, השעה הראשון ממה הוא נבע. השעה הראשון, קודם כל זה מנדש שעזר שם ללאו בקו, השניים על אחד בקו, שיתוף פעולה מצוין, ההגעה בקו הרוחב, הרוחב לאחור.
זו הייתה פעולה היחידה שהייתה טובה.
שוב.
של לאו.
זה לא הפעולה
היחידה, לא
אבל שחקן כזה צריך לעשות פעולה, שחקן כזה בחצי אחד צריך פעולה אחת טובה, זה עושה את השאר. הוא עושה את הדריבל הנכון, הוא מגיע לעזור הנכון, מוציא את הרוחב כמו שצריך, שני השחקנים הללו על הקו, וזה מהר לך, וזה גם מחבר אותי לנבחרת איטליה, אתה יודע, עם זה שהוא לוקח ספלטי את די לורנצו ודוחף אותו לאמצע, כן. מגן, שחק מגן. אל תחוף אותו לאמצע, אני פחות אוהב את זה, יש שיגורים שאני לא יכול לראות את זה.
אמרתי לך, המאמנים רואים את פאפ.
בדיוק. ומנסים לשכפל. הרוחו
של פאפ בכל מגרש נמצאת, מרוב שהוא...
מי שרוצה לראות למה, על מה אנחנו מדברים, שיראה שוב את המשחק הקודם של פורטוגל, שיסתכל רק על מנדש. רק עליו איך הוא היה נראה, וישתכל עליו היום. זה כאילו שחקן אחר לחלוטין. קח את המגן, תחוף אותו לאמצע, קח את המגן, שים אותו בקו. זה בדיוק ההבדל. מנדש בעיניי זה ההבדל בין פורטוגל הקודם, של משחק קודם למשחק הזה. זה ההבדל.
מחזור, נגיד משהו על טורקיה?
עלו עם הרבה שינויים, שוער הוחלף, ארדה גולר הוחלף, ילדיז הוחלף, מולדור, המגן שכבש בבולה, זאת אומרת, ארבעה שינויים משמעותיים.
במובן.
ראיתי את הרעיון איתו אחרי המשחק, שהוא אמר שזה לא בגלל שהוא חשב על המשחק האחרון, כי כאילו באו אליו בתלונות שוויתרת מראש על המשחק הזה, ואתה חושב כבר על המשחק הבא, על העלייה, אז הוא אמר שלא, שפשוט... יש שחקנים שלא יכולים לעמוד בקצבים כאלה תוך כמה ימים.
זה גולר עייף, ראיתי.
כן, שהוא לא בנוי ליותר מחצי שעה במשחק הזה, הוא חשב בכלל אם להכניס אותו. אז זה השיקול שעמד לנגד עיניו, וכן, הייתה רוטציה רחבה מדי.
כן.
שילם על כך ביוקר, אבל אתה יודע, יש לו עוד משחק.
במשחק הבא הוא נגד צ'כיה, בזמן שפורטוגל נגד גיאורגיה.
טורקיה טובה מצ'כיה, ופורטוגל גם כן. טובה יותר.
טורקיה אני ב...
חייבת ניצחון.
טורקיה אני בלבטים עם עצמי, כי כאילו הם שונאים אותנו.
לא, חד משמעית שיקשו.
לא, אנחנו לא רוצים.
חד משמעית שיקשו.
חד רצון, עזוב, זה סיפור אחר.
חד משמעית שיקשו. לא, שאתה מדבר, אז זה מה שאני אומר, מצד הדדה, הדיסוננס הזה, אבל מצד שני, כיף לראות אותם. משחקים כדורגל, טכניים, כיף לראות אותם.
היום לא.
ועדיין שילכו הביתה.
היום לא, שילכו הביתה.
בדיוק.
סיכום טוב, לא צריך להמשיך פה. טוב, אני רוצה לבחור את הרגעים, או את השחקן שהכי דיבר אליכם במשחקים שדיברנו עליהם, אז זה הזמן לבחור את הרגע הבולט בחסות רשת פרייבט 5G של פרטנר, שהיא הרשת הסלולרית היציבה, מהירה, מתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. נתחיל איתך, גילי, מה עשה לך את היומיים האחרונים? או מי?
אני נהניתי היום מאוד מאוד לראות את קווין דה בריינה, שאנחנו יודעים, דיברנו על קרבצחליה מקודם, שלא מוצא את עצמו, תמיד הכוכבים האלה שמגיעים, יש מהם את הציפייה, ולא כולם עומדים, זה לא פשוט. והיום הוא בא והיה מעל המשחק. אגב, אני חושב שדווקא השאר שלא היה צריך לפסול, כי אחרי הגול הוא דפק את הפקקים בזה של השוער.
חל קבל אדום.
ועזוי בעיניי שלא פסלו את הגול הזה.
זה נבדק.
רגע המפגש.
נבדק, נבדק. וממש מוזר מבחינתי.
אם השוער היה נוגע לפניו, הוא מקבל אדום.
כן, אבל ממש כאילו בסוף הגלישה הוא נועץ את הפקקים. בכל מקרה שמחתי שאישרו את השאר הזה, והיה כיף לראות אותו היום, ואני מאושר בשבילו, בשביל כוכב כזה, שהוא בינתיים עונה על הציפיות.
לגמרי.
מה הרגע שלך, אורן?
רגע אחד, ודיברנו עליו עוד קודם. הרגע של רונלדו. המסירה, קודם כל שם אותו, אתה יודע, טופ אסיסטים ביורו עבר, חוץ מזה, עזוב את זה, כי זה פחות מעניין, הפרגון שלו, זה כפיים. זה בעיניי שחקן שאנחנו גם יודעים כמה הוא רעב לשער ורוצה, ורואה רק את השער, הוא לא רואה שום דבר לידו, והפעם שהוא כן ראה, ושהוא כן פרגן, מדהים.
טוב, אז הפינה הזו גם אמורה להחמיא לשחקנים מהירים, אז אני הלכתי עם פרימפונג, שמשחק קודם לא פתח והולנד, עכשיו שם אותו בצד ימין ככנף התקפי. שחקן חוויה, באמת כיף לראות אותו, וגם, מהיר ברמות פסיכיות.
וגם בעיניי...
שרף את טאו הרננדז על הקו, זה לא שהוא התחרם מול איזשהו...
נגד קנדה הוא שרף את דייביס, את אלפונסו דייביס, אבל בעיניי הוא גם מוחלף דקה 73, אם אני לא טועה, ולא הבנתי למה, כי... קומן החליט לשחק נמוך, דווקא שאתה משחק נמוך אתה חייב אותו.
כל החילופים שלו היו עזועים.
אם אתה דומיננטי מילא, אבל כשאתה יורד כל כך נמוך, אתה צריך מטוס מקדימה.
אז אני הייתי שמח לראות אותו יותר, גם במשחק הבא, ואם כבר מי שהייתי שמח לראות בהולנד, טיפה לשחרר מהאובססיה הזאת לממפיס, יש שם אחלה חלוץ בספסל, זירגזי.
שלא זומן בהתחלה בכלל.
זה בכלל לא זומן, הוא לא סופר אותו.
הוא חלוץ אדיר.
הוא גם אדיר. קומן בעצמו דיבר ביהירות. קומן בעצמו דיבר ביהירות.
זה קומן.
שמי רואה בולוניה.
כן.
אתה מבין? שרוב הנבחרות, וגם דרך אגב, גם אצלו בנבחרת, רוב הנבחרות יש שחקנים מבולוניה, שעשתה עונה אדירה.
כל מי שמבולוניה טוב ביורו עד עכשיו.
וספציפית, זירק זה היה חסר. הוא ואורסוליני היו הכי טובים בקבוצה בפער, מכולם.
שניהם לא זומנו בסגלים.
שניהם לא זומנו בהתחלה, אורסוליני עדיין, אתה יודע, יושב בבית, הוא מטייל איפשהו בעולם, וזירק זה בעיניי חלוץ אדיר. שחקן שיש לו הכל, זה מאוד מזכיר את הסגנון של זלטן וארנאוטוביץ' וכאלה, יש לו טכניקה אדירה וגם תנועת עומק ושולט עם הגוף וברחבה, במשחק ראש, הכל, רק תן לו לשחק.
שחרר טיפה את ממפיס, הוא, אתה יודע, חסד הנאורים הזה, הוא כבר...
לא, גם ממפיס אין בה, שייתן לו, אבל בעמדת טיפה יותר אחורית, אתה יודע, כטריילר אפילו מהספסל הוא במקום צ'אבי סימונס, אתה יודע, לפרקים, כעשר, תן לזיר זה בחוד.
גם אלן לא נכנס.
נכון.
לא שיחק.
נכון, גם מה? כן. לא, יש לו המון שחקנים טובים, הוא פשוט ממש שומר, אתה יודע, שומר אמונים למישהו.
אתה רואה עם וינאלדום, אתה רואה עם וינאלדום, איך הוא ממשיך לתוכל אותו,
כן? כן, וינאלדום שהוא, כן, בדיוק. טוב, אז אלה היו הבחירות שלכם, שלנו, וזו כמובן בחסות רשת פרטנר, פרייבט 5G, שמעניקה לנו חוויית גלישה מהירה במיוחד, ובכך פתרה לצופי היורו את בעת הדילי ושידורי הכדורגל. עכשיו בזכות רשת האינטרנט החדשה עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, אפשר לצפות בשידורי הספורט, חלק, בלי עיכובים, ולראות את השאר עוד לפני שמגיע פוש מיואן. דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ושוב עשיתי את הניסוי, בספורט אחת אני מקבל את הפוש על הגול, לפעמים אפילו חצי שנייה אחרי, בכאן אין לי מושג למה, 30 שניות לפני. ואני עם פרטנר בבית.
אני רואה באותו זמן.
לא יודע להסביר.
בדקתי מה שאמרת.
לא יודע מה קורה לי שם.
משהו אצלך שם לא תקין.
יש חבילות נראה לי עכשיו, עם דילי, בלי דילי.
כן, יש את
זה. לא, אני זה... אותו דבר.
טוב, בוא נעשה ניחושים...
זה משהו... טוב, לא משנה.
לא משנה כבר. אני אחליף את הבית. ניחושים, תוצאות בלבד למשחקים הקרובים שלנו. נתחיל עם בית א', גרמניה, שוויץ. כמה ייגמר?
גרמניה. 2-0.
2-1 לגרמניה.
סקוטלנד נגד הונגריה, שזה המשחק המשמעותי יותר בבית הזה?
הונגריה.
1-1.
אוקיי. בית בית, אלבניה, ספרד.
1-1 זה אומר ששתיהן בבית. שתיהן כאילו הולכות הביתה.
זה נראה לי תלוי, כן, זה סיכוי גבוה.
תלוי.
לא, לא, הונגריה, המקום שלישי, יש שם עם נקודה.
כן, עם נקודה.
עם נקודה.
נקודה, נקודה, עם הבית. טוב, בית בית, אלבניה, ספרד.
אתה יודע שאני חשבתי על הבית הזה, אני חושב עליו לא מעט לאחרונה.
הקודם.
כן, בעקבות הפרק הקודם.
כן.
ולא יודע למה יש לי תחושה מאוד רעה. לגבי איטליה, כן. לגבי איטליה, לפני שאנחנו מגיעים.
איטליה, קרואטיה,
כן,
אוקיי.
כן, כי אני חושב שהספרדים הרי הם רק ככה מסיים מקום ראשון.
אוקיי, סיימו כבר מקום ראשון.
מסיימים מקום ראשון, סיימו מקום ראשון, והאלבנים, צריכים. כן, יש להם על מה לשחק. נכון. לא יודע למה יש לי תחושה. אני חושב שאלבניה תנצח את ספרד. אני לא רוצה להאמין לזה, אבל לא יודע למה זאת התחושה שלי, שאלבניה תפתיע.
במקרה הטוב יהיה תיקו, שזה יהיה...
אתה מסכים איתי שכולם ינוחו בספרד, כולם בלי יוצא מן הכלל.
יהיה רוטציה רחבה מאוד.
כולם בלי יוצא מן הכלל.
אין לו סיבה לסכן
אף אחד. אתה יודע מה יפה בספרד? שלא משנה מי משחק, זה נראה אותו דבר. ה-DNA הזה, השבלונה הזאת, זה לא משנה מי משחק, זה נראה אותו דבר.
אבל זה עדיין לא ניקו ולמין ימל ומורטה, וזה לא יודע, יש לי תחושה שהוא...
שחקו פרן טורס,
ומיקל מרינו, ופרמין, ושחקנים טובים.
שחקנים טובים.
יותר טובים מכל אחד באלבניה.
אבל אתה יודע שהתחושה בזה, שמאמנים גם עושים רוטציה רחבה, כי הם כבר יודעים שהם עלו שלב, לא בגלל שעכשיו, אתה יודע, עייפות או משהו כזה, אז אתה יודע איך זה גם כשחקן, שאתה יודע שהוא עושה את זה, זה לא כזה חשוב. אתה בא למשחק במין סיטואציה.
זה מצד אחד, מצד שני שחקנים שמקבלים צ'אנסים להוכיח את עצמם, הזדמנויות.
אז אתה חושב שיתנצח אלבניה? זה התחושה שלך?
אני חושב שאלבניה לא תפסיד.
אוקיי, אז שכם בטקו.
לא.
אתה עם ספרד?
אני עם ספרד,
1-0. אני חושב שאלבניה לא תפסיד, ואיטליה תרצה לסגור את המשחק נגד קרואטיה, אני כבר עושה קרוס אובר לאיטליה קרואטיה, ואני חושב שאיטליה תרצה לא להפסיד, והקרואטים, לא יודע, אני חושב שהקרואטים לא אמרו את המילה האחרונה עדיין. כאילו יש לי תחושה שאיטליה הולכת הביתה. אני מקווה שלא.
אני הולך 2-0 איטליה.
הלוואי, אמן.
אני צריך להכריע כאילו איך זה ייגמר, כי אתם פה חלוק, עושים פה תוצאות הפוכות בשני המשחקים. אז אני אלך עם ניצחון ספרדי וטקו באיטליה.
טקו באיטליה אני קונה.
יאללה. זהו.
רק לעבור את הבתים. תמיד איטליה בבתים זה רק לעבור את הבית, ואז אחרי זה הכל טוב. אתה יודע, בפלי אוף, לא להפסיד.
לא יכלו להזמין את ורטי?
יכלו. אבל הוא עדיף להזמין את ג'ורג'יניו, או להזמין את פג'ולי שלא שיחק כל העונה, בגלל משחק אחד וחצי שהוא שיחק בסוף. קולט?
זימונים מאוד מוזרים, ספלטי...
אורסוליני, 10 שערים בבולוניה, אוקיי? כוכב, אין לך אף כנף ימין, אין לך אף כנף ימין בנבחרת.
ברארדי.
לא זימן אותו. ברארדי היה פצוע. פצוע, קורא...
לא חזר?
לא, לא. תולבת, 4 חודשים, לא שיחק, עד סוף העונה. ירדו ליגה גם ססוולו. אבל תחשוב, אורסוליני, הכוכב של בולוניה, עשו צ'מפיונס, הוא וזיגזה, אתה יודע, לא זימן אותו. הוא היה בסגל הרחב.
ובשוויץ שלושה שחקנים מבולוניה בהרכב.
כן, כן, כן. לא רק שם, גם בהולנד יש
הרבה נבחרות.
טוב, זהו, אנחנו סיימנו. ניפגש ביום שני בלילה עם פרק נוסף.
יאללה. תודה רבה, חבר. לילה טוב.